ראינו שהרב אבינו ביקש ויתן לו את מערת המכפלה אשר לו, פסוק ט', אשר בקצה שדהו בכסף מלא יקננה לי ותחכם לאחוזת קו. כן, הוא רוצה לקנות את זה בכסף מלא. עכשיו, מה זה הכסף המלא? יש כסף חסר, יש כסף מלא, מה זה? אבל כמו שאומרים היום, יש ירוקים, מה זה ירוקים? זה מלא או לא מלא?
מלא.
לא, תלוי. הערך יורד. זאת אומרת, יש כסף שאתה יכול לקנות בו כל דבר. יש כסף ששואלים, תגיד לי, מה השווי היום בשוק? המטבע הזאת נפלה, ירדה. הוא אומר לו, אני רוצה לקנות את השדה, לא בכסף כזה שהוא מאבד את ערכו, כסף מלא. בשקלים, היום השקלים זה המטבע הכי טוב בעולם. ידוע, כל הכלכלה של העולם במצב משברי. והשקל, מדינת ישראל, מדינה חזקה, מדינה כלכלית. אז השקל שלנו הוא מטבע חזק, כמו שאומרים. סתם נתן לו שקלים, ולא דולר. רש"י אומר, מה זה בכסף מלא? אשלם כל שוויה. כן? לא, לא, אל תעשה לי הנחות. אלא, תן לי, אני רוצה לשלם באמת את מלוא הערך של השדה. אותו דבר אומר, וכן, דוד אמר להרוונה, גם כן בכסף מלא. עכשיו, למה צריך להבין? למה כסף מלא? למה, מה אכפת לך שעשה לך הנחות? לא, לא בגלל זה. אלא כשאתה קונה דבר בכסף מלא, אתה מעריך את הדבר. אני מוכן לשלם על זה כל מחיר, כמו שאומר. זה נקרא כסף מלא. אני מוכן לשלם על הדבר הזה כל מחיר. למה אברהם מוכן לשלם על מערת המכפלה כל מחיר? הוא מכיר בערך המקום הזה. כאן היה קברו של האדם בחזה. כאן זה מקום מקודש, יש בו קדושה.
אבל לא שאלה, אבל כתוב השלם כל שוויה, ועפרון לא ידע שהאדם וחווה גבורים שם. אם הוא היה יודע, רש"י אומר שזה היה מקפיץ את המחיר.
יכול להיות, עפרון הוא אומר הרבה ועושה מעט. מה הוא אומר לו? ככה זה בחינם. מה דעת? אני רוצה את לך זה מתנה. הוא אומר, לא, אני רוצה לשלם על זה, ולא סתם לשלם על זה.
בפרסיה.
רוצה בפרסיה, במלוא שוויו, לא מוותר על מלוא שוויו. למה? כי באמת אברהם אבינו ידע בערך המקום, ועפרון לא ידע בערך המקום. כן. הוא אומר, אני מוכן לשלם, כמו בית המגדל, גם הרוונה היבוסי, שהוא קנה את הר הבית, דוד, הוא אומר, אני לא מוכן, אני רוצה לשלם במלוא שוויה. חוץ מזה, יש כאלה דורשים, אם יבואו הערבים ויגידו מערת המכפלה שלנו, למה? כי היינו שותפים בכסף או משהו כזה. מה יגידו? כתוב מפורש. אברהם אבינו שילם את מלוא המחיר. זה דבר הר הבית.
אבל אני תמיד חושב שדווקא המקומות האלה, הר הבית, מערת המכפלה, קבר, שקנינו בכסף מלא, לא שלנו.
מי אמר לך זה לא שלנו? איפה שמעת?
שלנו, לא שלנו.
איפה שמעת? זה שלנו.
אני שם, אני רואה
את שמעת, זה שלנו. שמעת, זה שלנו. זה כמו הבן אדם שיש לו בטאבו, כתוב הדירה לשמו, ובא השכן אומר לו, הדירה לשמי. עכשיו, על מי שם הדירה? על מי הדירה באמת? איפה שכתוב בטאבו, נכון? רגע, שמעת? של מי הדירה באמת? אתה מזכיר, מה אתה אומר, זה לא שלנו?
אולם יצחק למחר.
שמעת? שמעת? אתה לא שומע אותי. איפה הסבלנות שלך? גם לא שומע אותי, וגם לך סבלנות להיסטוריה? מה עכשיו, כרגע זה עניין, הרגע בהיסטוריה. מה זה? לא שלנו. אז יש לי שאלה. גם כשאפילו בכלל לא יכולנו להתקרב למערת המכפלה. גם זה היה שלנו, בדקתי את זה באינטרנט. מה אתה רוצה? לא, באמת, אני אומר לכם. ארץ ישראל שלנו. רגע, ארץ ישראל שלנו. ארץ ישראל שלנו. בית המקדש שלנו. הר הבית שלנו. מערת המכפלה שלנו. הכל שלנו. למה אתה אומר לא שלנו? מה? מה זה עכשיו? מה אתה? עכשיו ניק את השלום עכשיו? מה קרה לך? מה קרה לך? שלום עכשיו. הוא משיח עכשיו. הר הבית עכשיו.
הרב תרגיל, כרגע, למה יש מעלים
שוטים? עכשיו, עכשיו.
40 שנה.
מה זה 40 שנה? 40 שנה עקות בדור כתוב. מה זה 40 שנה?
5 שנה.
מה זה 40 שנה? בנצח. שניות, רגע, שניונת. מה נכנסת ללחץ? לא, יש כאלה, זה מה שאמרתי על הרב סעודה שהיה אומר, הריחות אומר, חבר'ה היו כמוך. עכשיו! תקשיב, תקשיב, תקשיב. מי אתה? אתן דורות הבאים קצת ליהנות. אתה צריך דווקא עכשיו. לא שלא צריך להיות אקטיבי, צריך להיות פעיל, אבל לא להיכנס ללחץ. לחץ לא. אדם צריך להבין שיש מנהיג לעולם. יש בורא עולם, הוא אמר, הוא תכנן, הוא קורא הדורות מראש. ודאי שהכל שלנו, ולא רק שלנו ברשום בתורה שזה שלנו, אלא זה ודאי הדבר הזה יתממש בוודאי ובוודאי. כמו שרשי אומר על המקום, את הארץ, לאברהם אומר, את הארץ הזה נתתי. אומר רשי, אומר, מה נתתי? הוא לא נתן. אז מה אתה אומר נתתי? הוא אומר, אמירה של הקדוש ברוך הוא, זה נתינה. לא, אמרנו, כל היתר זה משתויות. חולה, אל תיכנס ללחץ. תמיד אתה בלחץ. יש כאלה
שכואב.
דווקא המקומות האלה שהוא קנה אותם. שמעת, למה זה כואב? כמו בחור שלא התחתן, תמיד כואב לו. מה כואב לך?
לא, אני לא בסדר.
שלא התחתנת, זה לא בסדר. זה לא בסדר.
אני מבסוט מהמצב שלי כרגע.
זה לא בסדר. לא יכול להיות, אם בחור שמי 18 לא התחתן, זה לא יכול להיות שלרגע אחד יהיה רגוע.
למדתי את הרב ארוש. לא יודעת על המצב שאתה
נמצא. שמעת?
זה המצב הכי טוב.
אחר, אבל אני אקח אותו טיול למערת המכפלה, תרגיע אותו.
הייתי אתמול, בגלל זה אני כואב.
למה אתה לא מודיע למערת המכפלה לא בעדינו?
לא צריך לקראת את זה. יש דברים שגורם הזמן, גורם הזמן הוא חשוב מאוד. העם היהודי הוא עם עתיק מאוד. יש קשיים, אבל אי אפשר לקחת בגלל הקושי ולהגיד, אנחנו צריכים להודות על העובדה ששבנו לארץ ישראל, ואפשר כבר להיכנס למערת המכפלה, ואנחנו גם בטוחים ומאמינים באמונה ודאית, שהיתר גם מסתדר. רק תן לדברים להתנהל, וגם תהיה שותף לזה, אני לא אומר שזה. עלייה, התיישבות, מאבקים, כן, זה כאן, בלי לחץ. עשה עם אמונה, זה כאן. אנחנו משניות.
רגוע.
בסדר. רגוע, אתה מקווה כך. לא, אתה רגוע, אבל יש כאלה שהם ממש עצבנים. עצבנים על זה ועל כל דבר. מגיד אותם עם מתח ועם מחזבות ועם כעסים וכל זה. מה? קצת סבלנות.
חוסר אמונה משהו.
נכון. טוב, אנחנו בפרק י' ד' בשבת. לגבי רפואה, כן. משנה ד' אמרנו שלא עושים רפואה בשבת שמה יעשו סממנים, אז לכן לא, אדם שאין חולה, שאין לו סכנה, אז לא מקבל תרופות, אלא אם כן זה תרופות שהוא חייב לקבל כל הזמן, הוא לא יכול להפסיק אותם במשהו. צדיק, צדיק, בוא, מה אתה יש? בוא תשב כאן. ברוך הבא, ברוך העולה לירושלים. משנה ד', החושש בשיניו, דהיינו, כואב לו השיניים, יש לו כאב שיניים, הוא יכול לקחת תרופה או לא. אז הוא אומר, תלוי, לא יגמה בהן את החומץ. למה? כי איך הם מרפאים, גם היום, דרך אגב, יש כאלה שיש להם כאבי שיניים, לוקחים ערק. ומגרגרים ועושים משהו כאן בפה, זה מרגיע את ה... את ה...
אני גם בלי כאב שיניים לפעמים גרגיע קצת עם מרק, זה גם נכון.
אומרים שאני מנקה את הפה. כן. אבל יש כאלה שעושים את זה בשביל ניקוי השיניים, אם מותר לעשות את זה בשבת או לא. אומרים בשבת לא מותר לשתות ערק, אבל לא לגרגר ערק. גרגור מראה שזה רפואה. והשתייה זה מראה שאתה עושה את זה לעונג שבת. למרות שאני לא כל כך בעד ערק.
בעד העונג שבת הזה?
לא, אני אגיד פעם, השבת הראשונה שעשיתי בחיים, זה היה באיזשהו מושב בגליל. ובאתי, החלטתי לעצמי, כמעט, מי השבת הזאת מקיים את השבת, הייתי באיזה כפר בגליל, מושב בגליל, ובאתי לבית הכנסת ואמרתי, אולי מישהו יזמין אותי הביתה, כולם הלכו, ונשארתי בחרון בבית הכנסת, ואז אחד המחללים ראה אותי לבד, ומה אתה עושה? אמרתי לו, אני רוצה לעשות שבת, אמר, בוא אצלי בבית, תעשה שבת, תאכל לארוחת...
לא ספרדי,
אה?
ספרדי.
כן, מרוקאית, כן. מתיישב בשולחן, אני רואה שהשולחן יש בקבוקים ממים. כמה בקבוקים כאן? לא ידעתי מה. אני רואה את הבעל הבית, כוס, עוד כוס, פשט, עוד. הוא אומר, תשתה. אני רוצה לשתות מים. כמעט התעלפתי. סבן, זה גם מינה כזה, שבליל שבת, יש כאלה שותים ערק. אתה מרוקאי?
לא, בולטאי.
זה אותו דבר.
סעודה שלישית גם. בבית כנסת, אם אין ערק, הם לא באים
עכשיו. נזכרתי כשהוא אומר שחומץ וערק מבחינת הפעולה להרגיע את השיניים זה אותו דבר. אז אם אתה עושה את זה בשביל רפואה זה אסור. אבל אם אתה שותה, הוא אומר, זה מותר. בוא נראה. החושש בשיניו לא יגמר בהן את החומץ. הוא אומר, לא יגמר בהן את החומץ, לא ימלא פיו חומץ כדי לרפא את כאבו, שהכל מכירים שעושה את זה לרפואה. אבל מטבל הוא כדרכו, מטבל הוא את פיתו בחומץ, לאוכלה כדרכו. זה כן מותר. למרות שהוא מתרפא על ידי זה, בכל זאת זה מותר, כי הוא עושה את זה.
נכון רפואה אסור בגלל שחיקת סימנים?
מה כן?
מה זה בדיוק שחיקת סימנים?
היו עושים בשמני הקטורת בבית המקדש, אבל היו קודשים את זה במכתשת, זה נקרא שחיקת סימנים, שוחקים את זה.
אז למה כשעושים רפואה שחיקת סימנים?
לא, תמיד תשים לבית מרקחת וגם מכתש, סמץ לברקה ואלי. היום זה בתי חרושת, טבע, מחשבים, עניינים. פעם זה לא היה ככה, היית בא לבית מרקחת. הרופא, מה יש לך? נזלת, אוקיי, לוקח חומר הזה, חומר הזה, קוטש ביחד. איך היו עושים תרופות? זה היה, היום זה לא קיים היום, אבל חכמים גזרו כבר לא משנים.
כן, תודה לך.
כן. ואם נתרפא, נתרפא. כן. בגמרא אמרו שאף לגמוע חומץ, אם לא אסור, אלא כשהוא פולטו, כמו שהוא מגרגר רק ופולט, שנקרא הדבר של רפואה הוא מגמע, אבל המגמע הוא בולע מותר, וכתבו הפוסקים שמדובר כאן במי שיש לו מחוש בלבד. זאת אומרת, קודם לו קצת השיניים, אבל יש כאלה שהכאבי שיניים שלהם מעביר אותם על דעתם. יש להם כאבים שהם לא מסוגלים לסבול אותו, כמו קובי. כאבים עצומים, נכון?
אני חשבתי על זה, הוא אומר, הוא מדבר על זה בהתחלה כאילו זה כאב קל, יש כאבים לפעמים.
זה בדיוק הוא אומר. קל במחוש קל, לא. אבל יכול, נחומים, עד מוצאי שבת לסבול את זה. ויש לפעמים מחושים כאלה שהוא לא יכול לסבול. אבל מי שיש לו צער רב מחמת כאב השיניים, וכל גופו נחלש מכך, מותר לעשות כל התרופות לריפוי הכאב. ככה הוא פוסק בשם התד, באורח חיים. כן, גם כאן, בירושלים, אני לא יודע, היום, פעם היה מרפאת כמו תרם כזה, במיוחד לשיניים. שאנשים היו, אני זוכר פעם, אני או הבת שלי, אני לא זוכר, המון שנים, היה לה, כן, היה לה כאב עצום.
כמו ברומם.
זה, כן, ברומם, הלכנו לשם. כן, הלכנו לשם, והם... לא, זה היה שמגן דוד היה. ושם טיפלו בשיניים, כן. החושש במתנ"ל. ראינו מה זה חושש במותניו. יש לו במותניים כאבים, זה יכול להיות מכליות, זה יכול להיות מעמוד השדרה. כאבים חזקים במותניים, כן? בשבת לא יסוך יין וחומץ. אבל למה יין וחומץ? זה כמו היום, יש משחות לכאבים, אתה מורח על האור, זה מרגיע אותך, יש כאלה משחות. אז יין, וולטרין, זהו. יש גם, יין וחומץ כנראה היה מרגיע את המקום של הכאב. אז הוא אומר, לא יסוך יין וחומץ, שאין סוחים אותם במותניים אלא לרפואה. אבל מה כן? סחו בשמן. שמן, היו רגילים להרגיש טוב, שמים שמן. במותניו שאף בריאים דרכם לסוך שמן לגופם, ולא שמן ורד. שמן ורד הוא יקר מאוד, וכן אסור לסוך שמן ורד, לפי שדמיו יקרים, והכל מכירים שאינו סך אותו אלא לרפואה. בני מלאכים סחים שמן ורד על מכותיהם בשבת. למה? בני מלאכים אין להם בעיות כספיות. אז לוקחים את השמן היקר ביותר וסחים. שכן דרכם לסוך בכל שמן ורד על גופם. אף שאין להם מכה. רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלאכים מהם. יש ביטוי כזה. שיר כזה, כל ישראל, מכאן הכל יפה. כל ישראל בני מלאכים, דיינו. מה שמותר לבני מלאכים, מותר לכל ישראל. בגמרא אמרו שמקום אז לכן לכל בני ישראל, מותר להם גם, אם לבני מלאכים מותר, כמו בשינה בבוקר, כתוב שבני מלאכים קמים מאוחר. ולכן, לא, באמת, המשנה אומרת, עד 3 שעות. אז כל פעם מי שקם מאוחר אומר, אני בן מלך, אני... אני יכול לקום מאוחר. אז גם הוא, רבי שמעון אומר, זה כולנו מלאכים, וכולנו עושים ורד. ובגמרא אמרו שמקום שמן ורד מצוי, דרך מנהל אסור בו. מותר גם למי שחושש במותיו להשתמש בו. וכאן פוסק הרמב״ם, שהלכה כרבי שמעון, כן.
בכלל ללכת שיחה, היא לא אסורה בשבת?
אני לא יודע, צריך להסתכל במילי שלו, אם זה לרפואה, בוודאי שלא, משחות או דברים כאלה. הדברים אחרים צריך לראות. יש בהלכה בעיקר אנשים שמתבקים להם האור, מתבקה יבש או משהו כזה. האם מותר לשים בשבת איזה משחה, לא משחה כמה, רק המנת שיוכל לא לסבול בשבת. יש פיצי קור ופיצי פה ופיצי שם. אני לא זוכר, צריך
להסתכל. אבל זה לא ממרח.
עושים את זה בדרך שינוי. אולי עושים את זה בדרך.
אבל משחה שזה
ממרח. יכול להיות, צריך להסתכל על פרטים שם. ואם הרבה בני אדם משתמשים בשמן זה, זה מותר. ואין הלכה כרבי שמעון, כותב בר תנור, אבל הרמב"ם פוסק הלכה כרבי שמעון. בני מלאכים. אנחנו באורות התחייה בדף דף ודף נון א'. באמצע, כן. אז אמרנו שאי אפשר להלביש על עם ישראל תרבות זרה, תרבות המערב, כל זה לא מתאים לו. וכשישתמר בקרבה התכסיס המביא את טבע הרוח והבריא, על פי תכונתה, של האומה הכוונת, דיינו על פי התכונה הנשמתית של עם ישראל, שהם אורחות היהדות שבחיים, מה שנקרא היום מסורת ישראל. מסורת ישראל היא שומרת על הטבע של עם ישראל. באומה בכללה באופן רשמי בכל צביון של פומבי וביחידים, לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ודעותיהם, אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי כרנרחב ובטוח בקרבה. מה שנקרא היום, האדם הוא ירא שמיים, הוא דתי, הוא לומד תורה, הוא בן תורה וכל זה, אין בעיה לעסוק במדע, במתמטיקה, בפיזיקה, כמו היה כאן פרופסור אומן, שהוא קיבל פרס נובל, מתמטיקאי מהטובים בעולם וכל זה, ודמיין השמיים. זה לא מפריע לו לעסוק במדע. מתי זה מתחיל להיות בעיה? כשהמדע בא במקום המסורת, במקום ההשכלה, במקום המסורת, במקום הדת וכל זה. על זה היהדות נלחמת. היא לא נגד המדע. היא נגד זה שמציגים את המדע כחלופה למסורת. את ההשכלה כחלופה למסורת. על זה אני מדבר כאן הרבה. וכל זמן שהיא בטוחה בכלכלתה המיוחדת, האומה, דיינו שהתורה והמסורת והמצוות, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכלכלית. הכלכלה זה הפרנסה, זאת אומרת, התרבות הכללית, מה שנקרא, כן? שהיא צריכה לה לא פחות מכל העם, גם אנחנו צריכים את כל המדע וכל זה. אולי עוד יותר לפי מידת עילויה הרוחני. אם כן, צריך להבין. לא יכול להיות שההשכלה והמדע וכל הדברים האלה זה חלופה למסורת ישראל, לתורה הדברים האלה. אדרבה. אנחנו קודם כל צריכים לדעת מהי הפרנסה האמיתית של הנשמה שלנו כאומה וכבן אדם. ואם אנחנו חזקים באמונה, תעסוק בכל... הרמב״ם היה רופא. היו גדולי הרבנים, היו ביניהם, עסקו במתמטיקה, אפילו כמו הגאון מווילנה, אבל לא הפריע להם. למה? כי היה להם גב מוצק, אני יודע. אבל אם אתה בא ואתה הולך ללמוד מדע בלי תורה, אז מתחילה להיות בעיה.